שלום וברכה, מסכת יבמות דף נ"ח, אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. בראש העמוד הביא הגמרא מחלוקת בין רב ושמואל. רב אמר יש חופה לפסולות, ושמואל אמר אין חופה לפסולות. שבמקרה שכהן גדול הכניס אלמנה בת כהן, שזכאית לאכול תרומה מבית אביה לחופה, אבל הוא לא בעל אותה ומעיקרה הוא גם לא קידש אותה, נחלקו רב ושמואל, שלפי רב חופה נחשבת ככניסת בעילה, ולכן הוא פסל אותה מלאכול תרומה בבית אביה. ולפי שמואל, חופה לא נחשבת ככניסת בעילה, ולכן היא יכולה להמשיך ולאכול בתרומה. ומביא הגמרא דעה שלישית, אמר רמי בר חמה, שבשאלה האם יש חופה לפסולות, באנו בעצם למחלוקת רבי מאיר ורבי לזר ורבי שמעון. הפכנו דף, שלרבי מאיר דאמר במשנה שקידושין פסלי, הרי גם חופה ולא קידושין, נמי פסלה. ולרבי לזר ורבי שמעון דאמרי קידושין לא פסלי, אז הם יגידו שבחופה ולא קידושין, נמי לא פסלה. דהיינו, רבי מאיר שאמר במשנה שקידושי כהן לבת כהן שפסולה לו פוסלים אותה מלאכול בתרומה, שהרי היא משתמרת לביאה פסולה, אז אותו עיקרון לבת כהן שנכנסת לחופה שהיא משתמרת לביאה פסולה, הרי גם היא פסולה מלאכול בתרומה. ולרבי אלעזר ורבי שמעון, שהם אומרים שבת כהן שמשתמרת לביאה פסולה לא פסולה מלאכול בתרומה, אותו עיקרון גם לגבי בת כהן שנכנסת לחופה אפילו שהיא משתמרת לביאה פסולה, כל זמן שלא נבלה, הרי הדין שהיא לא פסולה מלאכול בתרומה. ומקשה הגמרא על רמי בר חמה וממאי, מה מכריח אותך לומר שכשם שנחלקו רבי מאיר ורבי לזר ורבי שמעון במשנה, כך הם נחלקו גם בחופה לפסולות? דילמה, אולי עד כאן לא קמה רבי מאיר ראתם, מה שרבי מאיר אמר שם במשנה, שבת כהן שמשתמרת לביאה פסולה לא יכולה לאכול בתרומה, זה רק אלא בקידושין, והסיבה דקני לה, שעל ידי הקידושין היא נחשבת קניין כספו של הכהן הפסולה. אבל חופה דלא קנה לה, שהרי חופה ללא כסף או שטר או קידושי ביה לא מייצרת קניין, ולכן אולי יאמר רבי מאיר שהיא לא נפסלת מלאכול בתרומה. אינמי, או גם ניתן לומר לצד השני, עד כאן לא כאמרי רבי אלעזר ורבי שמעון האטם, שמה שהם אמרו במשנה שבת כהן המשתמרת לביה פסולה יכולה לאכול בתרומה אלא בקידושין, והסיבה דלא קריבה לביה, כי רק הביה היא הגורמת לאישה להתחלל ולהאסר באכילת תרומה, והקידושין זה שלב די רחוק מהביאה עצמה. אבל חופה, שזה שלב דקריבה לביאה, אולי רבי אלעזר ורבי שמעון יגידו הכנה מדי פסלה, שאכן היא נפסלת מלאכול בתרומה. ולכן דוחה הגמרא את דברי רמי בר חמה, אלא היא איקה למימר, אם תרצה לומר שחופה לפסולות בפלוגתא, שנויה במחלוקת דהני תנאי של התנאים הבאים דתניא, שכך שנינו בברייתא. נישאו זו וזו כשרות ופסולות, ומסביר רש"י שנישאו לכהן גם כשרה וגם פסולה, או שנכנסו לחופה ולא נבעלו, הרי הדין שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה. ופותחת הגמרא סוגריים כדי להבין למה התכוונה הברייתא, שמלשון הברייתא נכנסו לחופה ולא נבעלו, מכלל נדייק שהלשון שאמרה הברייתא בהתחלה דנישאו, האם הכוונה נישאו ממש? והרי לא ייתכן להסביר שהם נישאו ממש דהיינו בבעילה, שהרי אין מי שאומר שביה בפסולה לא תפסול אותה מאכילת תרומה בבית אביה הכהן, אלא לאו בהכרח צריך לפרש שהברייתא אומרת נישאו, ואז היא מפרטת כיצד מדובר, כגון שנכנסו לחופה ולא נבעלו, וקטני, ועל כך אומר תנא קמא שהדין שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה, הרי שלדעת תנא קמא חופה בפני עצמה לא פסלה את בת הכהן מלאכול בתרומה. וממשיכה הברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר שיש הלימה בין ביאה לחופה, כל שביאתה מאכילתה חופתה מאכילתה, וכל שאין ביאתה מאכילתה אין חופתה מאכילתה. מסביר רש"י על פי מה ששנינו במסכת כתובות, שמדובר על בת ישראל שמתחתנת עם כהן, שבית דין אמרו שאין האישה הזאת אוכלת בתרומה עד שהיא תיכנס בפועל לחופה, ואמר על כך רבי ישמעאל חופה פסולה אינה מאכלת, והוא הדין לביאה פסולה. ומזה שהוא מקיש בין חופה לביאה, משמע שאם מדובר על בת כהן הרי החופה פוסלת אותה כביאה. וממילא מצאנו מחלוקת תנאים בעניין חופה לפסולות, שלפי תנא קמא פסולה שנכנסה לחופה אוכלת בתרומה, ולפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אם אין ביאתה מאכילתה בתרומה אז גם אין חופתה מאכילתה בתרומה. אבל גם על העמדה הזאת מקשה הגמרא, ממאי, מה מכריח אותך לומר שהמחלוקת בברייתא בהכרח תגרור מחלוקת גם בחופה לפסולות? שדילמה, אולי ניתן לומר שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה כרבי מאיר סביר עלי, שהוא סובר כרבי מאיר במשנה שלנו, דאמר שבת כהן המשתמרת לביאה פסולה כבר משעת הקידושין לא אכלה בתרומה. אבל אולי בחופה לפסולות שאין שם קניין, יודע רבי ישמעאל שהיא כן יכולה להמשיך לאכול בתרומה. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת שאם רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אכן היה סובר שמשעת הקידושין בת הכהן לא יכולה להמשיך לאכול בתרומה, היי, אז זו הלשון שהוא נקט בברייתא, כל שאין ביעתה מאכילתה אין חופתה מאכילתה, היא לא לשון מדויקת, אלא כל שאין ביעתה מאכילתה אין כספה מאכילתה מבעלי. זו הלשון שהוא היה צריך לנקוט, הרי רצינו לומר שכבר משעת הקידושין היא לא אוכלת בתרומה. אז ההשוואה בברייתא בדברי רבי ישמעאל הייתה צריכה להיות בין ביעה שעושה קניין לבין כסף הקידושין שעושה קניין. ומזה שלא זו הלשון שנקטה הברייתא, משמע שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה לא סובר כרבי מאיר, ואכן החלקו התנאים בחופה לפסולות. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, אולי ניתן לומר שאיידה דאמר תנא קמא, אגב שאמר תנא קמא את הלשון של חופה, אמר איהו, דהיינו רבי ישמעאל, נמי את המילה חופה. אבל אל תדייק מכאן שהוא סובר שחופה פוסלת, כך שעדיין ניתן להסביר שהוא סובר כרבי מאיר, ומשעת הקידושין היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה, מה שאין כן בחופה בלא קידושין, ניתן להסביר שרבי ישמעאל מודה שהיא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אז עד לכאן היה הדיון. בדעה השלישית אותה התחיל רמי בר חמה, האם יש מחלוקת תנאים בחופה לפסולות? הוא מביא עכשיו הגמרא, סייעת על דברי רב שאמר יש חופה לפסולות, שאמר רב אמרם. המילתא את הדבר הבא אמר לן רב ששת שהיה סגי נאור דהיינו עיוור, ואנהרינו לעינין, והוא הראה את עינינו שיש לו גם הוכחה ממתניתין לדבריו. וכך הוא אמר, שכשיטת רב יש חופה לפסולות, ותנה תונה, וכך גם שנה התנה, במשנה במסכת סוטה. על הפסוק, ובאו המים המערערים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירא, ואמרה האישה אמן אמן. ואומרת המשנה שהסיבה שכתוב פעמיים אמן, כי הסוטה נשבעת על מספר דברים. אמן שלא סטיתי בתקופה שהייתי ארוסה ובתקופה אחריה שהייתי ונשואה, ואם מדובר על יבמה שכנס אותה היבם, הרי הוא משקה אותה את המים המרים המערערים, והוא משביע אותה, אמן שלא סטיתי, בתקופה שהייתי שומרת יבם, או בתקופה אחריה כשהייתי וכנוסה. והמים בודקים אותה על שתי התקופות, שהרי אם היא זינתה בעודה שומרת יבם, היא אסורה עליו, כשיטת רבי עקיבא, שאמר שאין קידושים תופסים בחי ולווין, והיבמה אסורה בלו, על כל אדם מהשוק שהוא לא היבם שלה, כדין אשת איש. אז כמו שאשת איש נאסרת לבעלה בזנות, באותו אופן שומרת יבם נאסרת על היבם שלה בזנות. כיוון שכך, הרי הוא יכול לקנא לה על התקופה בה היא הייתה שומרת יבם. ומקשר רב ששת הלשון הברייתא, הירוסה היחידמי, איך זה מציאות מדובר? אילם, האם תאמר דקני לה כשהיא הרוסה, ואז היא הסתתרה, וכמשקה לה כשהיא הרוסה, והוא גם נותן לה לשתות את המים המרים המערערים באותה תקופה שהיא הרוסה, אבל הרי לא ניתן להסביר לך שהרי הרוסה הבת משתיי, האם היא שותה את המים המרים המערערים והאתנן, והרי שנינו במשנה במסכת סוטה, הרוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה. זה שהם לא נוטלות כתובה, שהרי הוא קינה לה והיא בכל זאת נסתרה, אז היא גרמה לאסור את עצמה עליו, כך שבידיים היא הפסידה את כתובתה. וזה שהם לא שותות, כי הם לא עונות על הקריטריון של הפסוק שכתוב תחת אישך. והרוסה ושומרת יבם לא נמצאות במצב של תחת אישך. אלא מה תאמר? דקני לה כשהיא הרוסה והסתתרה, כאשר היא עדיין הייתה בשלב האירוסין, ואז הוא נשא אותה לאישה, ואחר כך וכמשקלה כשהיא נשואה? אבל האם במקרה כזה מי בדקה למאיה? הרי המים המרים המערערים לא בודקים אותה. במצב כזה שהרי והתניה, כך שנינו בברייתא על הפסוק, וניקה האיש מאבון והאישה היא תישא את אבונה. שרק בזמן שהאיש מנוקה מאבון, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. הוא מסביר רש"י שמנוקה מאבון הכוונה שהוא לא בא עליה אחרי שהיא נסתרה, שהרי התורה אסרה אותה עליו שכתוב והיא נטמאה. אז לא ניתן להסביר שאחרי שהיא הסתתרה הוא נשא אותה לאישה ואז השקע אותה את המים המרים המערערים, שהרי הוא לא מנוקה מאבון, כי המשמעות של נשאה זה שהוא בא עליה. אלא בהכרח אומר רב ששת שצריך להסביר את הברייתא שמדובר דקני לה כשהיא הרוסה והסתתרה בשלב האירוסין ונכנסה לחופה ולא נבעלה, ובאופן הזה הוא עדיין מנוקה מאבון ולכן הוא יכול להשקות אתה את המים המרים המערערים. ושמע מינה, ולפי זה ניתן להסיק שיש חופה לפסולות כמו שאמר רב, כי זה נקרא חופה לפסולות שהרי היא לא ראויה לביאה שלו כי היא אסורה עליו משנסתרה, ומזה שהוא משקה אותה זה אומר שיש חופה לפסולות שהרי עונה לקריטריון שאמר הפסוק תחת אישך. דוחה את ההוכחה של רב ששת אמר רבה ותסברה דה מתרצתי, האם אתה סובר שנוסח המשנה תקין שאתה רוצה להוכיח ממנו? והרי כי אתה רבי אחא בר חנינא מדרומה, כשבא רבי אחא בר חנינא מדרום ארץ ישראל, אתה ואיתי מתנית בידי. הוא הגיע עם הברייתא הבאה בידו, שמה שכתוב, ואת כיסתי תחת אישך וכי נתמת וייתן איש בך את שכובתו מבלדי אישך, למדה הברייתא שהמים המרים המערערים בודקים רק מי שקדמה שכיבת בעל לבועל, ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל. ואם כך, הרי לא ניתן להעמיד, כמו שרצה רב ששת לומר, שמדובר על הרוסה שהסתתרה, ואז קיים החשש לשכיבת הבועל, ובמקרה כזה, שקדמה שכיבת בועל הבעל, אומרת הברייתא שלא משקים את הסוטה. עונה על כך, אמר רמי בר חמה, משכחת לה, ניתן להעמיד, כפי שאמר רב ששת, כגון שבא להרוסה בבית אביה, עוד קודם שהיא נסתרה, כך שזה לא סותר את הברייתא. מקשה הגמרא, שהרי אנחנו מדברים על הרוסה ושומרת יבם. אז מה תאמר, דקבטגה בשומרת יבם שבאה לה יבם בבית חמיה? לשם זנות, עוד לפני שהוא ייבם אותה, ואחר כך הוא קינה לה והיא נסתרה, ואז הוא הכניס אותה לחופה ולא בעל אותה, ואז הוא משקה אותה במים המרים המערערים ומשביע אותה שלא סתית בסתירה הראשונה? הפכנו דף, אבל לא ניתן להסביר כך, שהרי אם הוא בא לה בבית חמיה, למה שומרת יבם קרית לה? הרי אשתו מעליה היא. דהה אמרה שלא משנה אם היבם בא עליה בביאת שוגג או בביאה במזיד, דהיינו בכוונה, הוא קנה אותה לכל. אז אם כך היא אשתו והיא לא שומרת יבם. מדרצת הגמרא שנאמר שהמשנה היא כשמואל, דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה. כפי שראינו בדף נ"ו, שזה לרשת את נכסי המת ולפתור מייבום. ואז ניתן להסביר שלמרות שהוא בא עליה בבית חמיה ביאת זנות, היא נקראת שומרת יבם בלשון המשנה, כי הוא לא קנה אותה לשיטת שמואל שתיקרא אשתו. בקשה הגמרא, מי דיוטמה אלא לרב, אמר רב קנה לכל. הרי כל הטעם שהבאנו את המשנה ממסכת סוטה זה כדי לסייע לשיטת רב שאמר יש חופה לפסולות, אז בהכרח שלא ניתן להסביר את המשנה כשיטת שמואל אלא כרב שהוא אמר שבכל ביאה שהיא קנה היבם את היבמה. ואם כך חוזרת השאלה לשון המשנה, מדוע היא מכנה שומרת יבם שיבמה באה עליה באמת חמיה בזנות כשומרת יבם ולא כאשתו? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כיוון דעבד במאמר ובית שמאי היא. דאמרי מאמר קונה קניין גמור. הוא מסביר רש"י שהיבם עשה מאמר, דהיינו קידושים דרבנן בשומרת היבם, ולפי בית שמאי מאמר קונה אותה קניין גמור והיא נעשית ארוסה גמורה, וזה מפריח את זיקת הייבום, כך שגם אם אחר כך הוא בא עליה בזנות בבית חמיה, היא לא נקנית לו בכך אלא רק במסירת חופה כאישה רגילה באלמה. ומהסיבה הזאת המשנה קוראת לשומרת יבם, כי היא נמצאת במעמד של ארוסה גמורה. ולפי העמדה הזאת הרי היבם מנוקה מאבון, כי הוא לא בא עליה אחרי שהיא נסתרה, ולמרות שאמר רב שביאת יבם ביבמה קונה אותה לכל, בכך שהעמדנו את המשנה כשיטת בית שמאי, הרי היא ארוסה גמורה אחרי שהוא עשה במאמר, כך שהוא לא קונה אותה בביאת מזיד, אלא רק במסירת חופה כאישה רגילה. ולכן קוראת לה המשנה לפני החופה שומרת יבם. אבל מקשה הגמרא, אי הכי אם כך היינו ארוסה? שהרי אם אמרנו שהוא עשה במאמר לשיטת בית שמאי, ואז היא נחשבת ארוסה גמורה, אז בעצם המשנה אומרת את אותו דבר בשני מינוחים שונים. כי היא אומרת שומרת יבם וזה ארוסה גמורה, והיא אומרת גם ארוסה. עונה על כך הגמרא בשאלה נגדית, ולטעמך ולשיטתך שאתה מקשה, כיצד ייתכן שהמשנה תאמר את אותו דבר בשני מינוחים שונים? האם נשואה וכנוסה לאו חד המילתאי? שהרי כנוסה זה יבמה שכנסו אותה, והיא בעצם נשואה לכל דבר. אלא בהכרח תסביר שהמשנה אמרה נשואה דידי וכנוסה דחברי. נשואה זה אשתו שלא הייתה יבימתו, וכנוסה זה יבימתו שהוא כנס אותה מכוח נישואי חברו, דהיינו אחיו. אז החנמי תתרץ גם כאן שמדובר על ארוסה דידי ושומרת יבם דחברי. ולפי ההסבר הזה המשנה במסכת סוטה מדברת שעבד בה היבם מאמר לפי שיטת בית שמאי, שמאמר קונה קניין גמור, ואין סתירה לברייתא שהביא רבי אחא בר חנינא מדרומה, כך שלא דחינו את ההוכחה של רב ששת שיש חופה לפסולות כדברי רב. מביאה עכשיו הגמרא עוד שתי אפשרויות להסביר את המשנה מסוטה. האפשרות הראשונה, רב פאפה אמר שלא צריך להעמיד את המשנה כשיטת רב ששת שמדובר על חופה לפסולות, אלא מדובר שהוא קינה לה בתקופת האירוסין, ואחר כך הוא נשאה ובאה עליה, ורק אז היא הסתתרה. ואז אין בעיה שהוא משקה אותה במים המרים המערערים בגין אותו כינוי שהוא קינה לה עוד לפני הנישואים כשהייתה ארוסה. והייתה נהו דתניה, וזה כשיטת התנה של הברייתא שאומר אין מקנים לה לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, אבל כן מקנים אותה כשהיא ארוסה להשקותה כשהיא נשואה. אפשרות שנייה להסביר את המשנה, רב נחמן בר יצחק אמר, על ידי גלגול. הוא מסביר רש"י שהמשנה מדברת שהוא לא קינא לה והיא לא הסתתרה בזמן שהייתה ארוסה, אלא הוא קינא לה רק אחרי שהוא נשאה, ואז היא הסתתרה, והוא השקע אותה את המים המרים המערערים, על ידי כינוי של עכשיו, ולא כמו שאמר רב פאפה, על ידי כינוי שהיה בשעת האירוסין. רק שאגב השבועה על עכשיו, הוא מגלגל עליה השבועה על כל הימים שהייתה תחתה מי שנתארסה ונבדקה, ומכאן לגלגול שבועה מהתורה. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. רב ששת מסביר ששומרת יבם זה כפשוטו, שמדובר על שומרת יבם שעשה בה יבם מאמר, באה עליה בבית חמיה, ואז היא נסתרה והוא קינה לה, הוא הכניס אותה לחופה בלי שהוא בא עליה, אחר כך הוא השקע אותה מייס אותה. אז ביאת הבעל קודמת לבועל, כי הוא בא עליה בבית חמיה, אבל הוא לא קנה אותה בביאה הזאת, כי המאמר כשיטת בית שמי מגדיר את הביאה הזאת כביאת זנות, שהרי על ידי המאמר היא נחשבת ארוסה רגילה. והבעל יכול להשקוט אותה כי הוא מנוקה מאבון, שהרי הוא לא בא עליה אחרי שהיא נסתרה, והיא נחשבת תחת אישך כי הוא הכניס אותה לחופה, מה שנקרא חופת פסולות, וממילא מסקנת רב ששת שיש חופה לפסולות כדברי רב. רב פאפה לעומת זאת מעמיד את שומרת היבם שהכוונה שהכינוי היה בתקופה שהיא הייתה שומרת יבם, כי המקרה הוא שהוא קידש אותה, קינה לה, אחר כך נשאה ואז היא נסתרה ואחר כך הוא השקע אותה מייס אותה. זאת אומרת שהיא נסתרה רק אחרי הנישואין, היא נחשבת תחת אישך כי היא נשואה, וממילא אין הוכחה לעניין חופה לפסולות. הסבר דומה יש לרב נחמן בר יצחק, רק שהוא מסביר שמדובר על המקרה הרגיל של סוטה. אדם נשא אישה, קינה לה, היא נסתרה, אחר כך הוא השקע אותה מייס אותה, ומה שאמרה המשנה שמדובר על שומרת יבם, כי כאשר הוא משביע אותה, הוא מגלגל שבועה גם על התקופה הבאה היא הייתה שומרת יבם. ולכן גם לפי רב נחמן בר יצחק, אין הוכחה לעניין חופה לפסולות. באותו עניין ממשיכה הגמרא, שלח רב חנינא משמד רבי יוחנן, העושה מאמר ביבימתו ויש לו אח, אפילו הוא כהן והיא כהנת, הדין שפסלה מן התרומה, כל זמן שהוא לא כונס אותה. וזה לכאורה בדיוק המקרה של משתמרת לביאה פסולה, שהרי על ידי המאמר היא פסולה על האח, ובכל זאת יש ביד אחיו לבוא עליה וביאתו תחשב ביאה, שהרי על ידי המאמר היא רק פסולה על האח מדרבנן, ויש ביאה אחר מאמר, שהרי מדאורייתא, כמו שהיא משתמרת לביאתו, כך היא משתמרת גם לביאת אחיו, ולכן הוא פסלה מן התרומה כל זמן שהוא לא כנס אותה. ושואלת הגמרא, למען אמר רבי יוחנן את הדברים? אילי, מה אם נאמר שהוא אמר את זה לשיטת לרבי מאיר? אבל אם הרדה אמר רבי מאיר שמשתמרת לביאה פסולה שהדין שהיא לא אכלה בתרומה, זה רק במקרה שהביאה הפסולה היא ביאה פסולה מדאורייתא. אבל במקרה שמדובר על ביאה פסולה דרבנן, האם בזה מי אמר רבי מאיר שהיא פסולה מלאכול בתרומה? ואלא נאמר שרבי יוחנן אמר את דבריו לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון? אבל הרי השתה משתמרת לביאה פסולה דאורייתא אכלה בתרומה, אז דרבנן מבעיה? הרי רבי אלעזר ורבי שמעון אמרו במשנה שבת כהן שמשתמרת לביאה פסולה מדאורייתא יכולה לאכול בתרומה. אז האם יש צורך לומר שכאשר היא משתמרת לביאה פסולה מדרבנן היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה? אלא אומרת הגמרא, כי עתה כשבא רבין הוא אמר שאם מדובר שהיבם עשה במאמר ביבימתו, במקרה כזה דברי הכל שהיא אכלה בתרומה. וזה בין לרבי יוחנן בין לרש לקיש, שיכולה להמשיך לאכול בתרומה של בית אביה, שהרי גם רבי מאיר לא פסל אותה מלאכול בתרומה, אלא אם מדובר במשתמרת לביאה פסולה מדאורייתא, ולא במקרה של מאמר שזה ביאה פסולה מדרבנן. ומצד שני, כאשר מדובר שיש לו אח חלל, אז במקרה כזה דברי הכל אינה אוכלת בתרומה, שהרי היא משתמרת לביאה פסולה שזה ביאת החלל, ומודים במקרה כזה רבי אלעזר ורבי שמעון, שהרי יבם חלל לא יכול להאכיל בשום מציאות תרומה, ומה שהם הכשירו אלמנה לכהן גדול, זה רק בגלל שהכהן הגדול יכול להאכיל מישהי שלא אלמנה בתרומה. אז עד לכאן כולם מסכימים, לא נחלקו אלא במקרה שנתן לגט, שרבי יוחנן אמר אוכלת בתרומה, וריש לקיש אמר אינה אוכלת. רבי יוחנן אמר היא אוכלת בתרומה, שהרי אפילו לשיטת רבי מאיר דאמר אינה אוכלת בתרומה, הנימילי זה דווקא איכן שמדובר על משתמרת לביאה פסולה דאורייתא, אבל כאשר נתן לגט היא משתמרת לביאה פסולה דרבנן, ולכן במקרה כזה גם רבי מאיר יודע שהיא אכלה בתרומה. וריש לקיש לעומת זאת אמר אינה אוכלת בתרומה, שהרי אפילו לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון דאמרי שאוכלת בתרומה, הני מילי זה דווקא היכן די יש לו לכהן את היכולת להאכיל תרומה במקום אחר. אבל אחה, אבל כאן במקרה שנתן גט, כיוון די אין לו להאכיל במקום אחר, כי זה לא משנה למי הוא ייתן גט, הרי הוא כבר לא יוכל להאכיל אותה בתרומה. ולכן אומר יש לקיש שבמקרה שנתן גט, הרי היא לא יכולה לאכול בתרומה. וכי תימה, ואולי תאמר שהחנמי, שכאן גם במקרה שהוא נתן גט, ניתן למצוא מציאות שיש לו להאכילה בתרומה כאשר מדובר בחוזרת, שאם הוא מגרש בת כהן לגמרי, הרי היא חוזרת לבית אביה ויכולה לאכול בתרומה. ואם כך, אולי רבי אלעזר ורבי שמעון יגידו שיבם כהן שנתן גט ליבימתו שהיא בת כהן, שהיא תוכל להמשיך לאכול בתרומה בבית אביה. דוחה הגמרא שלא ניתן לומר את זה, כי חוזרת פסקה מיני וקרובה לבי נשה. על ידי הגט היא מופסקת ממנו, וממילא היא חוזרת ונהיית קרובה לבית אביה. אז הסיבה שהיא מותרת לאכול בתרומה, זה לא בגלל שיש לו כוח להאכיל אותה, אלא בגלל השייכות שלה לבית אביה. אבל זו שקיבלה ממנו גט, היא לא מופסקת ממנו על ידי הגט, שהרי היא אגידה בי, היא עדיין אגודה בו, קשורה אליו, על ידי זיקת היבום. ולא מצאנו שאישה שמקבלת גט מכהן, יכולה להמשיך ולאכול בתרומה. עד לכאן דף נונחת. למעוניינים בהרחבה, נתקלנו כבר בפעם השנייה בדפים האחרונים, שרב ששת שהוא עיוור, אנהרינו לעינין, זאת אומרת, פוקח את העיניים של האנשים שהם לא עיוורים. וראוי להביא כך את דברי הכלי יקר, הלא הוא רבי שלמה אפרים ברבי אהרון איש לונצ'יץ', שהיה מגדולי התורה בדורו ומהדרשנים הטובים ביותר שעמדו לישראל. ובשנת ש"א הוא חלה במחלה מסוכנת, הוסיפו לו את השם שלמה, וכשהוא נרפא ממחלתו הוא נדר לחבר את פירושו לתורה, וכך הוא כותב. הנה כעת בשנת ש"א לפרט קטן, כלומר בלי האלפים, קודם ימי הפורים נפלתי למשכב בחולי מסוכן כמה שבועות עד שהוסיפו לי שם שלמה. חמלת השם הוציאה אני מתוך ההפכה לחיות אותי כיום הזה, ונדרתי להשם והשלמה לחבר חיבור זה לכבוד השם ותורתו ולגלות מצפוני. כך הוא כותב על נבואת בלעם, נאום שומע אמרי אל ומחזה שדאי חזה, כי כל סומה נקרא בלשון רבותינו זיכרונם לברכה סגי נהור, כשהמשמעות היא בעצם רואה טוב, לפי שהראייה הלבבית וסתם ראיית עיניים מקרישים זה את זה, ובהתחזק אחד מהם יחלש השני. על כן הראייה השכלית הפנימית גדולה אצל הסומים, כי לא יטרידם הראות הגשמי, וכן יש נוהגים להעצים עיניהם בעת קוראם שמע ישראל, כדי לחזק את הכוונה הלבבית, ויהיו עיניו למטה במדרגה, וליבו למעלה במדרגה. על כן קרא את עצמו בלעם, אחרי שנסמת עינו, אשר מחזה שדי יחזה.